שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
אנחנו מזמינים, מודים מאוד לכבוד מרנו על השיעור הנפלא, ומזמינים את הגאון הגדול רב משה שאול קליין, מורי ורבי, לדבר בענייני דיומא. לעילוי נשמת רב יהושע ז"ל טאגר ורב פרץ ובנו ניסן ז"ל.
מוריי ורבותיי, באנו להמשיך את הרצף של השיעורים שמארגן הרב דוקטור מנחם חיים ברייר, סגן מנהל במעייני הישועה. הוא האיש הקרוב מאוד לגדולי ישראל בדורות עברו, וגם בדור שלנו, הגדולים של היום. הוא שומע לדעת תורה וכל נושא הרפואה, הוא מפרסם בצורה תורנית, הוא הוציא גם את הספר הידוע, פנקסו של רופא. והוא היה מארגן תמיד שיעורים בראשן הרבה, ביום האחרון שאנחנו כולנו מצפים לגמר הדין שיהיה לטובה. היום, מפני צוק העיתים, מפני הנגיף, אז הרשויות אוסרים להתכנס, ועל כן אני מקליט את הדברים לפני הזמן, לפני ראשן הרבה, והדברים ישמעו בעזרת השם, בכל לשון, שכל לשון זה מקום ששם אומר הרבה, אומרים הרבה על שיעורי תורה, שמתפרסמים אלפי שיעורי תורה על ידי כל הלשון. וייתכן שמשם יקחו עוד מקומות, אבל אני מדבר עכשיו לכל הלשון. אנחנו, בשנה רבה, צריכים לדבר על העניין של ארבעת המינים, שכתוב בחז"ל שארבעת המינים מרמז על התאחדות של עם ישראל. ארבעת המינים, יש את האתרוג, את הלולב, את ההדסים ואת הערבות. יש ארבע סוגים בעם ישראל. יש הסוג של אתרוג. אתרוג יש לו גם טעם וגם ריח. טעם זה מרמז על עניין של תורה. אדם יש לו טעם בתורה. ריח זה מרמז על מצוות. אדם, אנשים שיש להם גם תורה וגם מצוות, הם מרומזים באתרוג. לולב יש בו תמרים שיש בטעם ואין בזה ריח. יש בתורה ולא במצוות. והדסים, זה יש ריח בלי טעם, זה מרמז על מצוות בלי תורה. והערבות, אין לזה לא טעם ולא ריח, זה מרמז על עם ישראל, החלק שאין לא מצוות ולא תורה, שמאגדים אותם יחד, וכולם מתחברים יחד לקדוש ברוך הוא. כל עם ישראל מתחבר לקדוש ברוך הוא. אנחנו אפילו אומרים ביום כיפור, כשנכנסים ליום כיפור, אומרים שמכניסים עכשיו את כל האנשים, אפילו אלה שהם לא היו רגילים להגיע לבית כנסת, כולם נהיים חלק מעם ישראל, חלק מאלה שעובדים את השם, את הקודש ברוך הוא. והעיקר זה שכולם התאחדו יחד לרצון אחד, לרצון לעשות את הרצון אבינו שבשמיים. יש שאלה ידועה, כולם יודעים שבהושענא רבה יש עוד מצווה של נטילת ערבה, שאת הערבה חובטים בקרקע חמישה פעמים, וזה סגולה גדולה למתקה של דינים, של צרות מעם ישראל. יש שאלה גדולה, למה ארבעת המינים האלה, כשהם כולם יחד, אז מחבבים אותם, מנשקים אותם, כל כך מתקרבים אליהם, ואילו הרבה, כשנמצאת שם לבד, בשנה רבה, חובטים אותה בקרקע. מה הסיבה לזה? אז אמרו צדיקים כך, כשהרבה מתחברת יחד עם אנשי תורה ומצוות, אז גם לה יש חשיבות. גם לה יש כוח להיות חלק מעם ישראל. ואז בזכות זה שמתחברת לאנשי התורה ומצוות, אז גם זוכים הם גם כן להיוושע בדין. זה הכל כשנצמים יחד עם כל המינים. אבל אם הערבה שמרמז שאין להם לא תורה ולא מצוות, הם נפרדים מעם ישראל ונשארים רק אלה לעצמם, הם מבינים לעצמם, הם לא מתקשרים לאלה, לאנשי התורה ומצוות, אז אין להם שום זכות לעצמם, אז חובטים אותם בקרקע. מי שלא מתחבר לאנשי התורה ומצוות, אז אין לו את הזכות קיום כמו שצריך, ואז חובטים בקרקע. זה הרמז של הדברים. כשאנחנו נמצאים בימים האלה, נמצאים במצב שהרחמנא ליצלן נגיף הקורונה הוא מכה בכל העולם וגם בארץ ישראל. ואחד התסמינים של הנגיף, שאלה שיש להם את זה, אין להם לא טעם ולא ריח. זה בא לרמז משהו, זה בא לרמז שזה בא בגלל שאם אין טעם ואין ריח, אין תורה ואין מצוות, ובגלל זה בא הנגיף. הנגיף בא בגלל החיסרון של תורה ומצוות. תורה זה טעם, מצוות זה ריח, ואם אין לא טעם ולא ריח, זה סימן שיש כאן איזה חיסרון בחיבור של תורה ומצוות. ואפילו שרואים שנזקים גם אנשים שהם כן קשורים לתורה ומצוות, אבל כתוב בחז"ל, כי תצא אש מצאה קוצים ונאכל גדיש וקמה, כתוב בתורה בפרשת משפטים, שבגלל הקוצים אז נאכל גם כן הגדיש, גם הצדיקים נזרקים בגלל הקוצים ובגלל אלה שאין לנו תורה ולמצוות. יש לנו נקודה שחוצים כאן לעורר. יש ברופאים דעה שצריך למנוע התכנסויות של אנשים כדי למנוע הדבקה. וזה נכון. התכנסויות של אנשים זה גורם להדבקה. אבל צריך לדעת שיש להבדיל בין התכנסות לדבר הרשות ובין התכנסות לדבר מצווה. התכנסות לדבר מצווה זה עניין אחר לגמרי. חז"ל אומרים, שלומדים את זה מהפסוק, שמי שעוסק במצווה, המצווה מגינה ומצלת. ולפי ההגדרה ההלכתית, לפי המצב של היום, שרואים את כמה אחוזים מהנדבקים וכמה אחוזים שחלילה חולים קשים ומתים, אז נקרא בגדר שזה לא גדר ששכיח הזק, ומילא מבחינה הלכתית, לעניין של מצווה, אז אין את הבעיה להתכנס. ועל כן, ההסתכלות הזאת שצריך לסגור את הישיבות או את הביתי כנסת, אני עכשיו לא אומר מה לעשות בפועל, אני רק אומר את ההסתכלות התורנית. ההסתכלות הזאת היא הסתכלות לא נכונה. ואני אגיד לכם, העניין הזה זה לא מהיום. היה בזמן של אחד מגדולי הדורות לפני כ-200 שנה, החתם סופר, שאז היה המגפה של הקולרה, שידוע שהקולרה היה הרבה יותר מזיק מהנגיף שלנו. הרבה יותר, אלפים אלפים מתו, אחוזים גדולים מתו מהמחלה. ואמר החתם סופר שהשרים מייעצים שלא להחזיק את הישיבות יחד שזה גורם להדבקה, צריך לפזר אותם. אומר חתם סובר בדרשות, אומר כך, מי שאומר כן, הוא פשוט לא מבין את ההסתכלות, איך מסתכלים על ישיבה, על תורה, איך שמגינה ומצלת. וזה כמו המשל שאמר רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, ששאל אותו שאלה, למה אתה מקיל קהילות ברבים ומלמד תורה? הרי זה סכנה מהמלכות. אז ענה לו, משל מה הדבר דומה? שהיה פעם דגים שהם ברחו מהציידים ששמו רשתות. בא השועל שהוא פיקח שבחיות ואומר להם, למה אתם פוחדים מהציידים? ניתן לך עצה טובה, בואו תצאו מהמים ותבואו למקום שאני גר שם ואז לא תפחדו מהציידים. אמרו לדגים, אתה נקרא פיקח שבחיות? אתה טיפש, אתה לא מבין שבלי המים אנחנו לא יכולים לחיות? בלי המים אין לנו חיים. אמר רבי עקיבא, בלי התורה אין לנו חיים, כל החיים זה מהתורה, ואין לנו חיים מהתורה בלי התורה. ועל כן העצה הזאת של הוציאו אותם מהמים זה עצה לא טובה. ואותו דבר הוא אומר, שאילו שאומרים לפזר את הישיבות, זה כמו השועל, זה יותר גרוע מהציידים. הציידים הם תופסים אחד אחד, אבל השועל בא לתת יצות לפזר ולקלקל את כל הישיבות, את כל בתי כנסת, יותר גרוע מהכל. נשאלת השאלה איך זה, אבל בכל זאת, הרי יש איזה חשש להדבקה, אז למה באמת לא לפזר את הישיבה? אבל יש לנו הסתכלות אחרת לכל העניין. אני אספר לכם סיפור שהיה אצל מרן
כל הלשון.
חפץ חיים. חפץ חיים, זכר צדיק לברכה, עשה פעם מגבית גדולה לבית חולים. הביא הרבה עשירים לשם, וכל אחד נדב נתן כסף בשביל 10 מיטות, 5 מיטות, 20 מיטות. בתוך כדי האספה הזאת נכנס אחד בן ישיבה, תמיד חכם. אז קם חפץ חיים ממקומו, והלך אליו, וקיבל אותו בסבר פנים יפות, והוא שאל אותו איזו שאלה, וענה לו. אחרי שהתמיד חכם יצא מהמקום, אז היה אכפת לאחד הגבירים שם, למה חפץ חיים כל כך כיבד את התמיד חכם הזה? אז הוא שואל אותו באירוניה, כמה מיטות הוא נדב התמיד חכם הזה? אז אמר ענה חפץ חיים, הוא נדב 500 מיטות. השאל הסתכל עליו בתמיה, מה הכוונה? מאיפה יש לו כסף? 500 מיטות? כל מיטה זה עם ציוד שלם, זה אלפי אלפי רובלים. אז הענה, תמיד חכם שלומד תורה, הוא מונע שלא יהיו חולים. אתם לא מונעים שלא יהיו חולים. צריך לעשות בית חולים עם מיטות, ושיהיה לרפא. אבל תמיד חכם בכוח התורה שלו, הוא מונע את המחלות. כמו שכתוב בתורה, כל המחלה ששמתם מצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך, אם אתה שומע בכל השם, לומד, מתפלל. וזה היסוד היסודות. צריך לשמור, צריך לדעת שההסתכלות של אנשי הרפואה, זה לא הסתכלות תורנית. הסתכלות תורנית זה קצת אחרת, הרבה אחרת. ואני אמרתי פעם שהשועל הזה הוא באמת לא טיפש, רק השועל הזה יש לו ראש של חיה, של בהמה. הוא לא מבין את החיים של הדגים, אז לפי הראש שלו הוא הסביר מה שצריך לעשות. אבל הדגים הם חיים בצורה אחרת, הם חיים עם המים, והוא לא מבין את החיים של הדגים. אותו דבר אלה שהם הם לא אנשי תורה, לא מבינים את החיים של התורה, שהתורה והמצוות זה המקיים של עם ישראל. ואם אני רוצה לחדד את הדברים, ודאי שאם יהיה חד ושלום הרבה טילים מעזה או מחלילה מלבנון, ויגידו הצבא צריך לסגור אותה, עכשיו זה מצב שאסור להתאסף, אז צריך, אי אפשר לענות, אי אפשר לעשות. הרמטכ"ל נמצא עכשיו בבידוד, ועכשיו הוא עוזב את הכל, אין מה לעשות. הוא נמצא בבידוד, הוא נמצא עכשיו חולה קורונה, החיילים אסור להם להתאסף יותר מעשרה וכדומה, אף אחד לא יגיד את זה. כי הם מבינים שזה פיקוח נפש, זה החיים, אי אפשר בלי החיילים, אז יהיה לה כאן מוות מוודאי. חיילים שלנו זה התורה והמצוות. בלי הזכות של התורה והמצוות אין לנו זכות קיום. הרבה הרבה עמים גדולים וחזקים כאן נאבדו מהעולם במשך אלפי אלפי השנים. ועם ישראל קיים רק בזכות התורה והמצוות. אין עמנו עם אלא בתורתה, כמו שאמר אחד הקדמונים. בלי זה אין לנו זכות קיום. ודאי שצריך בדבר הרשות, דברים שלא מצווה, צריך להיזהר כמה שאפשר, צריך לשמוע בכל רופאים, אבל בדבר מצווה, אז ההסתכלות היא אחרת. ושוב, אני לא אומר מה לעשות באופן מעשי, שאנחנו, בכל זאת, אנחנו לא צריכים להתנגד באופן מעשי, אבל אני רק מסביר את ההסתכלות האמיתית, שהמסתכלות של התורה. וכשיש לנו בשנה רב, שאנחנו נמצאים ביום הדין, אם היו מבינים מה זה יום הדין, אם היו מבינים שיום הדין זה נקרא שצריך להרבות בתפילה ובתורה ומעשים טובים, אז זה כמו הצבא שצריך את זה, זה הכי חיוני. בתי כנסת, תורה ומצוות, הכי חיוני. אין משהו שיותר חיוני מזה. כל הכוח של הצבא שהוא קיים, שיכול להצליח במשימתו, זה רק מכוח אלה שלומדים ומתפללים. אם יפריעו להם ללמוד להתפלל, אז השם ירחם, מה יכול לקרות כאן? צריכים לדעת שכמה מדובר מסכנת נפשות ממשית, מביטול של תורה ומצוות, זה סכנת נפשות ממשית. ובזה, אם הערבה, אלה שאין להם לא תורה ולא מצוות, מחוברים לאלה של תורה ומצוות, ומבינים את ההסתכלות שלהם ומבטלים את דעתם, יש להם זכות קיום. אבל אם הערבה שזה לא טעם ולא ריח, לא תורה ולא מצוות, אין להם את החיבור לאנשי התורה ומצוות, אז חובטים אותם בקרקע, אין להם את הזכות קיום. אני רוצה עוד דבר לעורר, דבר שזה לדעתי צריך מאוד מאוד לעורר על זה. הפחדים שמכניסים הרשויות בנושא של הנגיף עושה נזקים עצומים בנפש להרבה הרבה אנשים. אני מכיר אנשים שהיו חזקים, והפחדים האלה הם פשוט לוקחים כדורים של כדורי הרגעה לצאת ממחלות הנפש. וצריך לדעת לקחת את זה גם בחשבון. לפעמים אנשי הרפואה מסתכלים רק על דבר נקודה ספציפית ולא מסתכלים על כל המכלול של הדברים. צריך לדעת, ודאי שצריך להיזהר, אבל הפחדים שמכניסים, זה מזיק, מזיק מאוד מאוד להרבה הרבה אנשים. ועוד יותר, אפילו בנושא של רפואה, זה מזיק מאוד מאוד. אני יודע מסיפורים של אנשים שהיו בבתי אבות, ולקחו אותם לבתי חולים בגלל הקורונה, וחזרו משם אחרי 5 שבועות, ואמרו לי אלה שמנהלים את הבתי אבות שהם חזרו בירידה של הרבה קילו, 1-13 קילו פחות, 1-7 קילו פחות, בגלל הפחדים. הטיפול הוא לא טיפול כמו שצריך. אמר לי אחד המאושפזים שהיה במחלקה של קורונה, שהיה שם חולה אחד שנפל מהמיטה, ולקח זמן עד שבכלל הרימו אותו, לא יכלו בלי המיגון וכל הדברים האלה לעשות את הפעולות. זה דבר שזה ממש זק לשמיים, שיש זלזול בנושא של רפואה. אני יודע מסיפור מקרוב שבן אדם אחד שהיה לו התקפת לב, ובא מד"א, ועד שהגיעו, אז שהגיעו למקום, עד שנכנסו לטפל בו, לבשו קודם את כל התלבושת שלהם, והלכו לטפל, כבר לא היה במי לטפל. היה כבר יותר טוב לקרוא לחבר קדישה, ולא לקרוא למד"א. זה הכל בא מהפחדים הנוראים שמכניסים. ואנחנו יודעים, גם חלק התורה, וגם אני יודע שיש את השבועת הרופאים, שרופאים בכל רופא שנשבע, שהוא יטפל בחולה במסירות נפש, ופתאום כאן נעלם כל המסירות נפש. איך זה יכול להיות כזה דבר? הרי אפילו לפי הסטטיסטיקה של משרד הבריאות, יש פחות מאחוז מאלה שמתו מהקורונה. אני לא מדבר על זה, שאלה שמתו מהקורונה, זה בחלקם היה גם חולים סופניים, וחולים קשים, לא מדברים אנשים בריאים. אם היו עושים פילוח של החולים הקשים והחולים הסופניים והחולים והאנשים הבריאים הרגילים, היו רואים שזה פרומילים קטנים מאוד, ועל שזה זה לא סיבה לטפל בחולים כמו שצריך. זה דברים שהכל זה מביא את הפחדים האלה. עכשיו בעצם יש כאן שתי דברים שמביאים את הרעיונות האלה. א', רוצים באמת להבריא, שלא יהיה חלילה חולים, אבל יש גם עוד איזה רעיונות שזה צריך לדעת, שלא יהיה לנו שם רע באומות, וכל מיני דברים אחרים שיחשבו שאצלנו יש יותר הדבקה וכדומה, אבל אנחנו צריכים להסתכל רק לגופם של דברים, רק לנושא של הרפואה, וגם הנושא שהחיים שלנו הם חיים אחרים. זה כמו הדגים בלי המים לא יכולים לחיות, אז אנחנו לא יכולים לחיות בלי תורה ומצוות. ואי אפשר לסגור לא ישיבות ולא בתי כנסת, אי אפשר לסגור. זה נותן לנו את החיים, בלי זה אין לנו את החיים. כמו שדגים אין לנו חיים בלי מים, אין לנו חיים בלי זה. וזה התחלופה ללמוד או להתפלל ברחובות, זה תחלופה לא נכונה, אי אפשר ללמוד או להתפלל בצורות האלה, ואנחנו צריכים את החיים של התורה ומצוות כמו שצריך. ואנחנו נמצאים ביום השנה רבה, ואנחנו רוצים להתפלל לקדוש ברוך הוא שיסיר מעלינו את הנגף הזה, ונוכל להמשיך ללמוד ולהתפלל ולעשות מצוות, לעשות הכל מה שצריך, ולהתנהג כמו שצריך, בלי שום דאגות ובלי שום מחלות, ולא יהיה שום נגף בעם ישראל. השם יעזור שנצא לשנה טובה ומברכת, כתיבה גמר חתימה טובה, של כל אחד ואחד יהיה רק טוב וטוב וטוב. ובעזרת השם, אם אלה שהתחברו לאנשי התורה ומצוות, ודאי שיזכו לחיים טובים ומושרים ושנה טובה ומברכת. וכל טוב לכם, כל טוב.
שיעורי התורה בליל הושענא רבה בשיתוף ארגון יד בן ציון וחיה של ידי דוקטור מנחם חיים רייר. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.